שלום לכם. היום הייתי רוצה לדבר איתכם על נושא שכמה שהוא נשמע טריוויאלי, הוא בעצם נושא שמאוד מאוד מעסיק אותנו בכלל ובעבודת השם בפרט, וזה נושא האכילה. אם נסתכל על הדברים, נבחין שבעצם חלק גדול מחיינו הם סובבים סביב האוכל. אפשר להגיד אפילו שרוב חיינו הם סובבים סביב האוכל. אני, ואני מניח שגם חלק מהצופים, מוצאים את עצמם לפעמים, פותחים וסוגרים את המקרר אפילו בלי לשים לב. נכנס הביתה ובאופן טבעי האינסטינקט מוביל אותך אל מקום המזון. למה זה קורה? תכף נדבר על זה. אבל קודם כל צריך להבין שההתמודדות עם האכילה היא לא עוד התמודדות. היא משהו מאוד מאוד מרכזי בעבודת השם, ואם נשים לב, חלק גדול מההלכות בעם ישראל, ההלכות בתורה, הם סביב הנושא של האוכל. היא בנושא הכשרות, הנושא של השחיטה, הנושא של הכנת האוכל, ואם ברגע שאוכלים, הנושא של ברכות, לפני ואחרי, נדבר על זה, וגם ההנהגות הכלליות של האכילה. יתרה מזה, נשים לב חלק גדול מעבודת השם בשבתות, ימים טובים, מועדים, סתם ברגעים של קדושה, אם זה בסעודות מצווה וחתונה וברית, הם סביב האוכל. יש משהו באוכל שהוא מאוד מאוד מרכזי בעבודת השם, וצריך להתייחס לזה מבחינה אמונית. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, חשוב להבין גם מהי ההתמודדות שאנחנו מתמודדים בנושא האוכל. בדבר הזה, האנושות, עם ישראל וכל אחד מאיתנו, עברו כמה שלבים במהלך ההיסטוריה. עד לפני כמה מאות שנים, אולי אפילו עד לפני 100 שנה, אפילו כמה עשרות שנים, עיקר ההתמודדות של האדם בנושא האוכל, כך אנחנו רואים גם בחזל וגם במקומות אחרים, הייתה פשוט להחזיק מעמד למרות שאין אוכל. זאת אומרת, המציאות הכלכלית הייתה לא פשוטה. אנשים היו אז רעבים ללחם כפשוטו, ממש עד לפני כמה עשרות שנים, בוודאי לפני כמה מאות שנים. ובמילה, ההתמודדות של האדם, להיות עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, למרות שאין לו מה לאכול, זה היה מרכז מאוד גדול בעבודת השם. עד כדי כך שחזל באים ואומרים שכל מי שיש לו פת בסלו ודואג מה יאכל מחר, כן, מי שיש לו אוכל להיום והוא דואג מה יקרה מחר, הרי זה מקטני אמונה. המציאות הזו שלאדם יש פת בסלו והוא צריך להסביר לו שאין לו מה לדאוג מה הוא יאכל מחר, זה מציאות שאנחנו לא מכירים היום. היום ההתמודדות עם האוכל היא למעשה בכיוון ההפוך. היום אנחנו לא מתמודדים, רוב האנושות, לא מתמודדים עם השאלה למה אין לנו אוכל מחר או מה יקרה אם לא יהיה לנו אוכל, אלא בדיוק הפוך. יש יותר מדי אוכל. אנחנו נמצאים בשפע שלא היה כמותו בתולדות ההיסטוריה של אוכל, של מזון, ולהפך, ההתמודדות היום זה להתגבר על תאוות האכילה. אם פעם אדם היה צריך להיות מוטרד מה הוא יאכל, היום אדם צריך להיות מוטרד כל משהו שהוא מכניס לפה, האם הוא צריך את זה או לא צריך את זה. ומילא כל הנושא שהאנושות המערבית מוקפת בו כל הזמן, שזה הדיאטות והתזונה והבריאות, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח בחיינו, בגלל שכידוע חלק גדול מהבעיות הבריאותיות וגם הנפשיות הן נוצרות מעודף אכילה. אז הנה, זה בעצם מה שאנחנו רוצים לברר. איך אנחנו רואים להתמודד מבחינה אימונית ורוחנית עם הנושא הזה של האוכל? פה אם נשים לב, מתי אנחנו נתקלים בפעם הראשונה בתורה בנושא הזה של אכילה? יש ביטוי של רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מגדולי החסידות, שאומר שכל פעם שרוצים לברר מושג מסוים בתורה, מה המשמעות שלו, צריך לחפש איפה הוא נמצא במקום הראשון. זאת אומרת, אותו מושג, כפי שהוא מופיע בפעם הראשונה, זה בניין אב שמלמד אותנו מה המשמעות העקרונית של המושג. והנה, בנושא הזה של אוכל, פעם ראשונה שאנחנו מתקנים עם המושג של אוכל, זה בבריאת העולם. בריאת העולם, כאשר נברא האדם הראשון וגן עדן, כן, הוא מוצב בגן עדן, ושם אנחנו נתקלים בפרי עץ הדעת. ביחס לפרי עץ הדעת, הפסוק מתבטא ברעיון מאוד מיוחד. הלשון שהפסוק מתבטא ביחס לפרי עץ הדעת, כי תאווה הוא לעיניים. תאווה זה המינוח שהתורה משתמשת ביחס לנושא של אכילה בכלל ופירות בפרט, ותכף נבין למה. מה זה המושג תאווה? המושג תאווה הוא שונה מהמושג רצון. רצון זה כאשר אדם הוא מעוניין במשהו מסוים, הוא צריך אותו, אבל הוא לא מתאווה אליו. התאוות זה צורך נפשי. למשל, אדם רוצה, לאדם יש צורך בהתניידות. אני צריך לעבור ממקום X למקום Y, אני צריך את זה, אבל אני לא מתאווה לזה, אין לי תשוקה לנסוע באוטו ולהגיע למקום. אני צריך לנסוע באוטו כדי להגיע לאן שאני רוצה. אדם לפעמים קר לו, אז הוא צריך בגדים, הוא לא מתאווה לבגדים, אין לו תשוקה לבגדים. לפחות למגדר מסוים באנושות אין תשוקה לבגדים. יש כאלה שזה קצת יש, אבל גם זה צריך להבין מה המשמעות הרוחנית שעומדת מאחורי זה. לא סתם, במין הנשי יש יותר רצון לבגדים מאשר במין הגברי. זה קשור גם לרעיון רוחני שעומד מאחורי הצורך הזה. אבל בכל מקום יש דברים מסוימים באנושות שצריכים אותם ולא מתאבים להם. ביחס לאוכל, ולהבדיל או שלא להבדיל, גם ביחס לתחום המיני, אנחנו משתמשים במינוח מתאווה. זאת אומרת, יש גם צורך נפשי שמתלווה לאכילה. כשאנחנו אוכלים, זה לא סתם אכילה פיזית-טכנית. האכילה היא גם נותנת לנו תחושה של רגיעה, של בית, של שלווה, באיזשהו מקום אפילו קצת רגיעה של עושר. הנה, עכשיו אדם אוכל, הוא נמצא בכמה שניות, כמה דקות של תחושת סיפוק ואיזשהו שלמות עם עצמו. אם נשים לב לפעמים, כאשר יודעים שצריכה להיות הארוחה, למשל במוסדות מסוימים או דברים כאלה, יש איזושהי ציסה באוויר לפני שמגיעים כולם לאכול. האכילה היא מחברת בין האנשים, כך אומרים חז"ל, גדולה לגימה, גם מתייחסים ליין, שזה עוד נושא, אבל בכלל גדולה לגימה שמקרבת את הדעת, שמחברת בין הנפשות השונות. אנחנו רואים את זה גם בדברים יותר עמוקים מזה. יש היום מחקרים שמעידים על קשר שקיים בין האוכל שאדם אוכל לבין המצב רוח שלו. כל אחד יודע את זה על עצמו. כשאנחנו אוכלים מאכלים כבדים, זה נותן תחושות מסוימות. מאכלים קלים, זה משהו אחר. יש מחקרים שמדברים על קשר בין היציבות הנפשית של הילד לבין השאלה האם היה שם ארוחות מסודרות במסגרת המשפחתית בה הוא גדל. הנושא הזה אגב של סעודות שבת הוא קשור לזה. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו רואים שהרבה מאוד מהמעמדים הקדושים והגדולים ביותר של עם ישראל הם סביב הנושא של האוכל. רואים לנו חז"ל, אין שמחה אלא בבשר וביין. גם צריך להבין למה דווקא מאכלים הללו. יש משהו באוכל שהוא בונה מימדים נפשיים אצל האדם. מה הרעיון שעומד מאחורי האוכל? ישנה גמרא במסכת ברכות שאומרת את הדבר הבא. דוד המלך דר בחמש עולמות ואמר שירה. דוד המלך עבר כמה תקופות בחייו שבכל אחת מהם הוא התבונן ומצא את הנקודה האלוקית שעליה יש לומר שירה. דר במי אמו ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו, יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ובמזלות ואמר שירה, שנאמר ברכו את השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו, ברכו את השם כל צבאיו, והנה כאן הנקודה שקשורה אלינו, ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? דורשת הגמרא, אמר רבי אבאו שעשה לה דדים במקום בינה, במקום הלב. טעם המאי, אמר רב יהודה, כדי שלא יסתכל במקום ערווה. רב מתנה אמר, כדי שלא יינק ממקום התינופת. זוהי גמרא מאוד מאוד עמוקה שצריך להרחיב מה כוונתה. אומרת הגמרא, יש משהו דווקא ביניקה שהתינוק יונק מדדי אמו שעליו יש לומר שירה. יש פה איזו נקודה אלוקית שצריך להתבונן בה. יש מפרשים שמסבירים את הגמרא הזו ומדברים על כך. בניגוד לבעלי החיים ששם העגל או התינוק, הוולד, הוא יונק מהאיברים התחתונים של אמו. למשל פרה ועגל, התינים נמצאים בתחתית הגוף של הפרה. גם זה מקום ערווה וגם מקום תינופת, מקום עשיית הצרכים. לעומת זאת, התינוק האנושי, הקדוש בחור, ההשגחה האלוקית יצרה שהתינוק, המפגש הראשון שלו עם היניקה, עם המזון, זה מול הלב של אמו. הנקה, כידוע, זה לא רק פעולה טכנית שהתינוק מקבל אוכל. כאשר התינוק יונק מאמו, הוא בעצם עובר תהליך שלם של חום ואהבה שנותן לו יציבות וחוסן נפשי לכל החיים. לכן גם ההמלצה היא כמה שאפשר יהיה לשאת ולהעניק את הילד כמה שניתן. כיום בתרבות שאנחנו נמצאים, שיש דחיפה מאוד חזקה של מסגרת המשפחתית תופסת פחות מקום, אז לפעמים לצערנו התקופה הזו הולכת ומתקצרת. אבל באידיאל הנושא של ההנקה בונה משהו בנפש. לענייננו, הרעיון הוא שיש יסוד רוחני שמתלווה לתהליך האכילה. וכאן זה הנקודה. איך האכילה נעשית? אם האכילה נעשית בצורה פראית בהמית, אז האוכל הוא מוריד את האדם. ועל זה נאמר כל הדברים בחז"ל, בהדרכות, וניקח חלק מהם, שצריך להתרחק מהגסות של האכילה. אבל אם האכילה נעשית בצורה נכונה, אז להפך, היא בונה את האישיות הרוחנית של האדם. יש פסוק בתנ"ך שאומר כך, צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר. כאשר הצדיק אוכל, כאשר האכילה נעשית מתוך צדיקות, אז מקבלים סובה נפשי. צדיק אוכל לסובה נפשו, הנפש שלו אוכלת. כמו שאמרנו, שאדם אוכל, בעצם יש פה עולם שלם אישיותי שהולך ונבנה באכילה. האכילה נותנת יציבות, האכילה נותנת חיבור ואהבה לחיים. האכילה נותנת לנו קשר בריא לעולמו של הקדוש ברוך הוא. א', ויש פה רעיונות קבליים עמוקים, שכאשר אדם אוכל מאכלים, הוא בעצם הולך ומשדרג את הבריאה, ככה זה מופיע בארי הקדוש. כאשר אני למשל אוכל צמחים, אז בעצם הצומח היה במדרגת חיים מסוימת, ועל ידי כך שהוא מתעכל בגוף האדם, הוא משתדרג והופך להיות חלק מהמין האנושי. בהערת סוגריים, זה הרעיון, זה קצת מהרעיון שמה שנקרא העלאת ניצוצות. ויש פה משהו, נקרא לזה ברמה יותר בסיסית, זה שאנחנו באים ואוכלים, אנחנו משתמשים בעולמו של הקדוש ברוך הוא בצורה נכונה וראויה. איך זה נעשה? כאשר זה נעשה מתוך צדיקות. צדיק אוכל לסוף הנפשו. כאשר זה לא כך, בטן רשעים תחסר. כאשר האכילה נעשית מתוך רשע, זאת אומרת, מתוך גסות, מתוך בהמות, היא אדם לא שבע. הוא כל הזמן נמצא בתחושת חוסר, כמו שאנחנו מכירים את זה. אדם אוכל, 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 ולא שבע, כי בעצם מה שהוא אוכל זה לא הצד הנפשי, אלא הצד הגופני. והצד הגופני, מסביעו רעב, מריבו שבע, אז התאוות רק הולכות ומתגברות. איך אדם גורם לכך שהאכילה שלו תהיה מתוך צדיקות? כמה דברים. דבר ראשון, להבין את הרעיון הזה, שבאמת הנושא של אכילה הוא לא משהו שמנותק מעבודת השם, אלא הוא חלק מאוד מהותי מעבודת השם. נקודה שנייה, זה ברכות. הכל עניין הברכות, ולפני זה כמובן הכשרות ותהליך שלם שהאוכל עובר, לא ניכנס פה לפה, אבל הרעיון שתהליך הכשרות זה בא ליצור גם שהאכילה ומעשה השחיטה וההכנה של האוכל, אם זה על ידי מעשר ואם זה על ידי להפריד בין בשר וחלב, זה הכל דברים שבאים להחדיר רעיונות מוסריים, עליונים, ערכיים בתוך האקט לכאורה הבהמי הזה של האכילה. אבל יותר מזה, כאשר אדם מברך, הוא בעצם מכניס את המימד הרוחני לפני שהוא מכניס אוכל לפה. לפני שאני עכשיו אוכל פרי עץ, לפני שאני אוכל תפוח, אני מברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אני מדבר על כך שאני לא מנתק את האכילה הזו מהשרשרת הרוחנית, אלא הפוך, אני לוקח את האכילה ומכניס לתוכה גם את המימד של הקדושה. וכמובן זה גם בברכה האחרונה. יש הרבה סוגי ברכות בעם ישראל, ברכת בורא נפשות, ברכת מעין שלוש, אבל אם ניקח דוגמה אולי את הברכה המרכזית מכל, ברכת המזון. כאשר אדם אוכל ברכת המזון, כאשר הוא אוכל לחם בכמות מסוימת, הוא מברך ברכה. מהי ברכת המזון? יש הרבה שחושבים שברכת המזון, עיקר עניינה זה להודות לקדוש ברוך הוא. כך הרבה פעמים רואים בסרטים, רואים אנשים שבאים ואומרים, תודה, כן, שנתת לנו אוכל וכו'. זה יותר בתרבות הנוצרית. בעם ישראל, אם נשים לב, ברכת המזון היא כולל כמובן תודה לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא העיקר. עיקר ברכת המזון זה בעצם סקירה, כמה שזה נשמע מוזר, סקירה היסטורית רוחנית של עם ישראל. ברכת המזון מחולקת לחמש ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת בוני ירושלים, ברכת הטוב והאמיתי, ובסוף כל מיני נספחות שהתלוו במהלך השנים. ברכת הזן הוא לנו חזל שתיקן אותה משה רבנו בזמן שירד המן, כן, אותו לחם שמימי שעם ישראל היה במדבר, בזמן שהמן ניתן לעם ישראל, תיקן משה רבנו את ברכת הזן. אם נשים לב מהי ברכת הזן, ברכת הזן אנחנו מדברים על המציאות האידיאלית. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, הזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד ורחמים. הקדוש ברוך הוא, אתה זן ומפרנס את הכל, את המציאות השלמה. לאחר מכן עוברים לברכת הארץ. נודה לך השם אלוקינו, את הברכה הזו מחזל, תיקן ישוע בן נון בזמן שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. שימו לב גם, הברכה הזו לא עוסקת כל כך בתודה על המזון, אלא נודה לך השם אלוקינו, על ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית ונחלת על אבותינו, לך מפריה ולסבל טובה, ואז נודה לך על תורתך שלימדתנו, ועל חוקיך שהודתנו, ועל ברית שחתמת בבשרנו, ואנחנו הולכים ומודים על הרבה מאוד דברים שמתחדשים מזמן הכניסה לארץ. ושם ממשיכים לברכת בוני ירושלים, ובני ירושלים ירקוש ברע בימינו, אומרים לנו חז"ל, מי שתיקן את הברכות הללו זה דוד ושלמה, בוני ירושלים ובית המקדש, שלמה המלך. גם עם ישראל לא רק שהוא נכנס לארץ ישראל, אלא הוא גם בונה בפנים את מלכות ישראל, בניין ירושלים ובית המקדש. לאחר מכן הברכה הרביעית היא הטוב והמיטיב. הקדוש הוא היטיב, מיטיב, יטיב לנו, הוא לנו חז"ל, מי תיקן את הברכה הזו? חז"ל תיקנו זאת על הרוגי ביתר. ביתר, זה היה המבצר האחרון של לוחמי בר כוכבא, שזה היה בעצם המרד האחרון לפני היציאה לגלות, כמובן את המרד הגדול לפני זה, אבל עדיין השאריות שנשארו בעם ישראל, בארץ ישראל, הלכו והתמרדו על ידי בר כוכבא, וביתר זה בעצם היה הקרב האחרון, שהרוגי ביתר נהרגו, ומשם עם ישראל יוצא לגלות, עכשיו לאלפיים שנה, קרה נס, אמרנו חז"ל, שהגוויות של הרוגי ביתר לא הסריחו. זאת אומרת, הרומאים לקחו את הגוויות של הרוגי ביתר, השאירו אותם בחוץ, וקרה נס, לא רק שהם לא הסריחו, אלא הם נשארו כמו שהם, עד שבאו לקבורה. חמים ראו בנס הקטן הזה איזשהו סימן לדורות, שכמו שהקדוש ברוך הוא שמר על הגוויות של הרוגי ביתר, ככה גם הקדוש ברוך הוא שומר על הגוויה של עם ישראל בזמן הגלות. הקדוש ברוך הוא היטיב לנו בעבר, הוא מטיב לנו גם בהווה, במציאות שאנחנו נמצאים שדודים, שנפלנו שדודים עכשיו, שאנחנו לא בארץ ישראל בגלות, ולכן הוא ייטיב לנו בעתיד. העתיד הולך ונבנה מתוך הקשר אל השגחה של הקדוש ברוך הוא גם בהווה. בכל מקום, זה מה שאדם נזכר כל יום שהוא מברך ברכת המזון, שהוא אוכל לחם, ומסיים בנספחות שם לחתימת הברכה, שזה ברכות אישיות, חמנו מברכת אבי מורי, אמי מורתי, ובסוף מסיים בשיא של הכל. מגדול ישועות מלכו, מגדיל ישועות, ותלוי בימי חול מגדיל, בימי שבת וימים טובים מגדול, כי שם לא צריך לעשות פעולה אקטיבית, אלא השבת עצמה מרוממת, מגדילה את שמו של הקדוש ברוך הוא, ומסיים, עושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו, עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו. זאת אומרת, כאשר אדם אוכל בסוף האכילה, הוא מברך ברכת המזון, הוא מתחבר לחיי הנצח של עם ישראל. זה האכילה בעם ישראל. האכילה בעם ישראל היא לא אקט פיזי, טכני, חומרני שמוריד את האדם למטה. זאת אומרת, יש חשש כזה שהאדם אוכל, הוא הולך ומצטמצם בתאוות הפרטיות שלו, לכן בסוף הארוחה, רואים לנו חז"ל, אדם מברך ברכת המזון ומתחבר שוב אל השרשרת, יוצא מהפרט אל הכלל, וככה האכילה עצמה מקבלת צביון עצידי ורוחני. אז כפי שאמרנו, איך אנחנו מקדשים את האכילה? אומרים שהאכילה, אנחנו, לא שהאכילה שולטת עלינו, אלא שאנחנו נשלוט על האכילה, שהיא תהיה מתוך קדושה, מתוך הצילות, מתוך תארה. באנו דבר ראשון בכל דיני הקשרות, דבר שני בברכות לפני ואחרי, ודבר שלישי בצורת האכילה. וכאן ידועים דבריו של הרמב״ם, בהלכות דעות פרק ה', הוא כותב כך: כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, והוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו, במשקה ובבעילתו, בעשיית צרכיו ודיבורו, ובהילכו, במלבושו, וחלחול דרכיו, ומסע ומתנו, ויהיו כל המעשים הללו נעים ותוקנים ביותר. בואו נדבר עכשיו ביחס לאכילה, אומר הרמב״ם כך. כיצד? איך האכילה צריכה להיות של תלמיד חכם? תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו, ולא יאכל ממנו אכילה גסה, ולא יהיה רודף למלא בטנו כאלו שמתמלאים ממאכל ומשתה עד שטיפח קרסם, ועליהם מפורש בקבלה, וזריתי פרש על פניכם. אמרו חכמי אלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים, והם אומרים אכול ושתו כי מחר נמות, וזה מאכל הרשעים. שמענו, בטן רשעים תחסר, המציאות התרבותית הזו שאדם זולל וסובה, ואז זה מוריד את אדם בחילה רוחנית. אין פה רק בעיה גופנית. הרת סוגיים, מאיפה יודעים שאסור לאכול אורח חיים לא בריא, אוכל לא בריא? בדרך כלל משתמשים ונשמרתם מאוד נפשותיכם בפסוק הזה. זה לא כך ברור, כי הפסוק הזה הרבה פעמים מתייחס דווקא לשמירה לנפש מעבודה זרה, מבעיות רוחניות. יש כאלה שטוענים שלומדים את החובה להיות בריא מהפסוק ושמת מעקה לגגיך, בפרשת כי תצא. זאת אומרת שאדם, כשהוא בונה בית חדש, הוא צריך לשים איזשהו מעקה שלא תהיה סכנת נפשות, מזה לומדים שאדם צריך לשמור על הבריאות הגופנית שלו. זה אמנם לימוד בצורה עקיפה, אבל הרעיון הוא ברור. להיות בריא זה חלק מעבודת השם. כמובן שאי אפשר פה, זה לא רמה שאם אדם אוכל עכשיו איזה מסטיק או ארטיק זה כבר עבירה, כי עוד פעם, להיות בריא זה משהו שהוא לא עכשיו בכל פרט ופרט, אלא אם כן אדם אוכל משהו שבאופן מיידי וישיר מזיק לו. אבל בגדול, לשמור על אורח חיים בריא, על תזונה מאוזנת פחות או יותר, בריאות גופנית, כושר גופני וכל הדברים, שכמובן גם משתכללים מדור לדור, והרפואה מבינה יותר איך צריך לעשות את זה, זה חלק מעבודת השם. ולכן אומר הרמב״ם, החכם אינו אלא אוכל אלא תבשיל אחד או שניים, ואוכל ממנו כדי חייו ודיו. והוא שאמר שלמה, פסוק שהזכרנו קודם, צדיק אוכל לסוב הנפשו. כשהחכם אוכל מעט, זה הראוי לו לא יאכלנו, אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול כדי שלא יתגנה בפני הבריות. שאלה היום באמת, האם שאוכלים בחוץ, היום כבר זה מקובל, אז זה פחות בעייתי, אבל מכל מקום הראינו שלא תהיה אכילה גסה ותאבתנית, ולא יאכל אצל עמי הארץ, ולא על אותם השולחנות המלאות קיצועה, ולא ירבה סעודתיו בכל מקום, ואפילו מחכמים, ולא יאכל בסעודות שיש בהם קיבוץ הרבה, ואין ראוי לו לאכול, אלא בסעודה של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסין ונישואים וכו'. יש עוד הרבה מאוד הלכות, חלקם צריך להבין איך הן מופיעות כיום, אבל מכל מקום הראינו ברור. הנושא הזה של אכילה נכונה הוא משהו משמעותי מאוד בעבודת השם. ואם נשים לב, אני מניח שגם כל אחד וכל אחת מכירים את זה על עצמנו, כאשר אדם נמצא בשליטה בתחום הזה של האכילה, הדבר הזה משפיע על כל האישיות שלו. כל הנושא של תחיית סיפוקים, כל הנושא של שליטה רוחנית, של איזון נפשי ואישיותי, הוא מופיע כאשר אדם מתמודד ביום-יום בנושא של האכילה, והדבר הזה הולך ונותן את הברכה שלו, בכל המשמעויות, על כל האישיות של האדם. גם בתפילה, גם בלימוד תורה, גם במערכת היחסים בין אדם לחברו, גם במצוות, הכל הופך להיות יותר מאוזן, כאשר הנושא הכל כך מהותי הזה של האכילה, הוא גם נעשה מתוך קדושה וטהרה ושליטה. שיהיה לכולנו בתיאבון, זה הדבר היחידי שעולה בדעתי להגיד, במשמעות העמוקה של מילה תיאבון. צדיק אוכל לסובה נפשו, שיהיה לסובה מבחינה נפשית ורוחנית, בעזרת השם שהדברים יהיו לברכה. שלום לכם.